אתם מאזינים לרדיו על הגל, הרדיו של כפר הנוער הדס הנעורים.
ערב טוב לכולם, ברוכים הבאים לרדיו שלי. כאן עמי מגן, הפעם אני ביחד עם תומר רוניגמן. שלום תומר.
אהלן, מה נשמע?
אני שמח שאתה איתנו, אבל רגע לפני, אנחנו אחרי כמה ימים מאוד מאוד צוערים, אנחנו בשבוע שעבר ניהלנו פה קצת שיח על המצב, ומאז כאילו גל גדול שטף את כולנו, אז אי אפשר שזה יעבור לידינו. אני רק מבקש ולאחל לכל מי ששומע אותנו, שנדע לצאת מתוך המערבולת הזאת, ולהחזיר כמה שיותר מהר את החיים לשגרה, כי יש לנו עם אחד, ויש לנו חברה אחת, ויש לנו מדינה אחת, וזה הדבר החשוב.
לגמרי.
אז לפני שמתחילים, נגיד תודה לליה חפץ שנמצאת פה, תודה ליה שוב, מלווה אותנו בהתנדבות, לא מובן מאליו. ותומר, אנחנו איתך.
שלום.
כן, כיף שאתה מתארח פה בתוכנית, זה תכף הולך להיות הרדיו שלך.
כן, אה?
אז תתחיל להתרגל לזה. ולמי שלא מכיר, ולצופים שלא מכירים, המאזינים סליחה שלא מכירים, אז תומר נכנס לתפקיד מנהל פנימיה, הוא הולך להחליף את שוני אשכנזי, שצד התפקיד בצורה נאמנה ומסורה, עם המון נתינה, בחמש השנים האחרונות, ממשיך לדרך חדשה, ולנעליים אלו נכנס תומר. תומר, בוא תספר לנו קצת על עצמך.
קודם כל, אני מאוד שמח להיות פה, גם כמובן בהדס הנאורים, ובאופן ספציפי יותר ברדיו. אז מי שעוד לא מכיר, או מי שמכיר באמצעות ההזנה עכשיו, אז אני תומר, אני בן 38 עוד מעט. אני נשוי לתמר, שהיא אדריכלית נוף במקצועה, ואנחנו ככה כבר המון המון שנים ביחד. יש לנו שני ילדים, קרם היא הגדולה שלנו, היא בת 5.5, ואליה הקטן שלנו. בן 3. אנחנו כרגע גרים במבואות ים, שזה ממש מעבר לכביש. אני עשיתי שם בחמש שנים האחרונות את תפקיד סגן מנהל הפנימייה ורכז השכבה הצעירה. אני 10 שנים כבר בעולם החינוך הפנימייתי. הייתי גם מדריך, אולי קודם כל מדריך, בכפר הנוער קריית יערים ליד ירושלים. וזה מה שעשיתי בעשר שנים האחרונות, מאוד מאוד אוהב את מה שאני עושה, מאוד מאוד מאמין בחינוך בכלל ובחינוך הפנימייתי בפרט. חוץ מזה, יש לי גם תואר ראשון בפסיכולוגיה, תואר שני בניהול מערכות חינוך, תעודת הוראה בחינוך מיוחד, וביום יום בעיקר שאני לא מתעסק בפנימייה או במשפחה, אז אני מאוד מתעניין באקטואליה, פוליטיקה, היום-יום, אפרופו הפתיחה שלך, עמי. וגם ספורט קצת עושה.
קצת משחק,
כן, כדורגל בעיקר. בעיקר מאוד אוהב לצפות, גם בטלוויזיה, גם באצטדיונים. אני אוהד מכבי תל אביב. מקווה שזה לא פוגע באף אחד מהמאזינים.
פוגע.
הנה ליה מסמנת שזה מולה.
יש כאלה שזה פוגע בהם.
בסדר, יש שהתמודדו.
כן.
מקווה שגם השנה זה יהיה גם יותר כיף מהשנים האחרונות. וכמו שאמרת, גם משחק כדורגל, משתדל ככה פעם, פעמיים בשבוע. לאחרונה גם התחלתי קצת לרוץ, שזה גם נהיה כבר כמעט תחביב, זה התחיל בכוח וזה נהיה גם תחביב. וזהו, זה אני.
תגיד לי, איך תמר מגיבה למעבר מקריית יערים למבואות ים, ועכשיו זה באמת זה יהיה קרוב, אבל אנחנו כאנשי חינוך בעולם הפנימייתי, אז אנחנו גרים בתוך הקהילה, מחליפים קהילות, איך היא מגיבה לזה?
תמר באמת, כמו שאמרת, הייתי מההתחלה שלי, עוד לפני שהייתי מחנך בפנימייה, אבל בטח מתחילת הדרך בחינוך הפנימייתי. ובאמת עם השנים, היא הבינה שזה הדרך חיים שעושה לי טוב, ואנחנו בחרנו את זה כמשפחה, כדרך חיים. ואיך שאני רואה את זה, גם תמר וגם הילדים שלי, אמנם הילדים שלי לא בחרו, תמר כן בחרה, הילדים שלי לא בחרו.
קרם הגיע גיל חצי שנה, ואליה...
קרם נולדה בקריית יערים. נולדה בקריית יערים, אליה נולד במבואות ים, וכנראה השלישי יוולד בהדס הנאורים. אבל הילדים לא בחרו להיות חלק מהשליחות החינוכית, אבל הם כן, זאת אומרת...
הם מקבלים על עצמם את עול המעשה.
הם מקבלים, בדיוק. יש הרבה מחירים בבית לאבא שהוא איש חינוך פנימייתי. לא משנה אם הוא מדריך, מנהל פנימייה, רכז, אבל אבא שהוא איש חינוך פנימייתי, וכמובן גם מנהל כפר, אבא שהוא איש חינוך פנימייתי, זה הילדים, אני חושב, משלמים מחירים, וגם כמובן הבת הזוג. אבל באמת אני חושב שתמר גם מבינה את מה זה עושה לי, שזה עושה לי טוב, וזה עושה אותי גם בן אדם יותר טוב, וגם מוציא ממני את המיטב. וגם אני חושב שהיא באמצעותי מרגישה חלק מהשליחות החינוכית. ככל שאני גדל בתפקידים, אז זה מרגישה את זה פחות. זאת אומרת, שאני הייתי מדריך, היא הכירה כל חניך וחניכה. חניך,
כן, מכיר את זה מקרוב.
והיום קצת פחות, בעיקר את אלה שהיו יותר קרובים אליי כרכז. ומתאר לעצמי שעכשיו זה יהיה גם דומה. אבל תמר והמשפחה מאוד מאוד מחוברים לשליחות החינוכית, לחיים בקהילה, שהקהילה זה כמובן קהילת העובדים, קהילת החניכים, קהילת כפר הנוער.
תגיד, קודם כל, אנשים לפעמים שומעים שאנחנו אנשי חינוך, אז ישר כך אומרים, וואה, עסקים על שכר ועל דברים אחרים, ובאמת אנשי החינוך הפכו לזה שק חבטות בשנים האחרונות, אבל האמת, אני חושב שיש להם במה לקנה, כי כיף לנו בעבודה שלנו.
לגמרי.
ואם לא היה כיף לנו, אז לא היינו פה. נכון. אני חושב שיש לנו גם זכות אדירה. לעשות את מה שאנחנו עושים, במיוחד בחינוך הפנימייתי, אחד בעולם כפרי הנוער, תפקידים המון משמעות. מה הביא אותך לתחום של חינוך? אם אתה זוכר אפילו סיטואציה או אמירה או מפגש שגרם לך להגיע, להיות מדריך בקריית יערים, כי שם התחלת את הדרך, נכון?
נכון. דרך החינוך הפנימייתי, עשיתי עוד לפני זה
דבר. רק אני אגיד שאנחנו בתחילת הדרך שהכנסת לחינוך הפנימייתי, אני גם הייתי המנחה שלך באוריינטציה.
נכון, בעצם אמי זה היה הבן אדם הראשון שפגשתי בחינוך הפנימייתי, עוד לפני שהגעתי לפגוש את הצוות בקריית יערים. אבל קודם כל, אני מאוד התחברתי עם מה שאמרת על ההנאה. זאת אומרת, נורא מצופה מאיתנו כל הזמן להגיד כמה אנחנו מקריבים ובשליחות ומשלמים מחירים, אבל אנחנו, לפחות אני מדבר על עצמי, אני קודם כל נהנה, וזה מה שהביא אותי, אולי יותר נכון מה שמשמר אותי כל כך הרבה שנים בדבר הזה. איפה הבנתי שאני רוצה ללכת לחינוך? אני חושב, קודם כל זה התחיל בגיל מאוד צעיר, מתנועת נוער, הייתי בתנועת נוער מכבי צעיר. אגב, אבא שלי היום הוא יושב ראש התנועה בהתנדבות. וואלה. כן. כן, אבא שלי הוא יושב ראש התנועה בהתנדבות. הוא גם מנטור של חניך פנימיה לשעבר במסגרת פרויקט של הרוח הישראלית, אחד על אחד.
באיזה כפר?
מכפר הנוער קדמה.
מקדמה.
כן. אז בתנועת נוער כבר ראיתי והרגשתי שזה עושה לי טוב. היכולת להשפיע, הקשר האישי,
יש גם מודלינג בבית.
נכון, נכון. אמא שלי גם, היא מטפלת, והאחיות שלי גם היו מאוד פעילות בתנועות נוער, ושתיהן היום עוסקות בחינוך. אחותי הגדולה יועצת חינוכית, והיום היא באיזשהו מיזם של חברתי, שעוסק בבעיות חברתיות, בתי ספר. ואחותי הקטנה היא מורה ומחנכת בחטיבת ביניים. ככה שזה ממש משהו ש...
יצא שכם הכל מהכל... אתם הפנים של משרד החינוך.
לגמרי.
הפורמלי, הבלתי פורמלי.
החצי פורמלי.
חצי פורמלי, המוכר, מוכר שאינו רשמי.
נכון, נכון.
אתם רק צריכים מישהו למגזר החרדי, ויש לכם גם מהמוסדות פטור.
נראה, אולי זה הזמן זה. אחותי עוד לא נשואה קטנה, אז אולי... אבל זה באמת, זה מאוד היה בולט בבית, גם הדחיפה לתנועת נוער, החשיבות של זה, המשמעות של זה, זה היה יותר משמעות, זה לא היה עוד חוג או עוד פעילות, זה היה משהו שמההתחלה היה ברור לי שזה משמעותי. אני חושב שאיפה שהבנתי שאני רוצה להתעסק בזה, כאורח חיים, זה דווקא בצבא, שכאילו הצבא, מה הקשר בין הצבא לחינוך? אני הייתי בצבא, סך הכל, קודם כל אני עדיין בצבא, אני אפסרן במילואים, ואני כרגע עדיין חייל בצורה מסוימת. וכשהייתי מפקד פלוגת טנקים, מ"פ, בסדיר, ובאמת ב...
באיזה חטיבה?
בחטיבה 7, של חיל שריון.
82 אמרת, לא?
לא, 82 עשית עכשיו, אבל הייתי מ"פ בחטיבה 7, בגדוד 77, גם מ"מ, סמך מ"פ, מ"פ, והשתחררתי בתפקיד מ"פ. אבל עשיתי 6 שנים סך הכל בסדיר ובמילואים עד היום, עד עצם היום הזה. אז כשהייתי מ"פ, אז שמתי לב שאני בניגוד ל... מפיים המקבילים אליי, הרבה יותר מתעסק בתהליכים עם החיילים, ובמה קורה איתם, ואיך הם מתפתחים, ושמתי לב לאט לאט נהיה שכל החבר'ה שמטפים אותי, החפק מה שנקרא בצבא, הם חבר'ה שצריכים יותר תשומת לב, ולאו דווקא חיילים הכי מצטיינים בפלוגה. ואז הבנתי שזה באמת משהו שהוא משיכה טבעית כזאת.
מעניין אותך.
כן.
הכרת, לפני זה, הכרת את עולמות כפרי הנוער, פנימיה?
כנער ממש לא. אני גדלתי במכבים רעות, ולמדתי בבית ספר בתיכון ברעות. לא היה לנו שם, אין שם באזור שום מסגרת פנימייתית, בדרך כלל לא כפר נוער. ולא הכרתי את זה, לא הכרתי ש... שקיים דבר כזה בכלל.
אז אתה מסיים את הצבא, אתה מבין שזה מה שאתה מחפש?
כן.
ואז מה, אתה הולך ללמוד קודם כל?
אני הולך ללמוד פסיכולוגיה, כי אני חושב שהמקום שבו אני ארגיש את התחושה הזאת זה כמטפל. ושם אני באמת רואה שהמשיכה הטבעית שלי, זאת אומרת, אני לא בן אדם שאוכל לשבת בחדר טיפול... יום שלם, ושהמטופלים התחלפו, אלא אני בנם שצריך לזוז, ראיתי את זה בתואר, ראיתי את זה בגישה שלי לדברים שלמדתי בתואר, וגם במקביל עבדתי באיזשהו הוסטל כזה של אנשים צרכים מיוחדים, ובעיקר נהניתי מהלבשל איתם, וללכת איתם לסופר, ולדבר איתם בשביל, ופחות מלשב איתם אחד על אחד בחדר. ואז אני מבין באמת שאני לא הולך להיות מטפל, אבל אין לי מושג מה אני הולך לעשות עם זה. ותמר, אשתי היום, אז סטודנט לאדריכלות בירושלים, ואחרי...
הכרתם?
הכרנו בצבא. היא הייתה קצינת לוגיסטיקה, אני הייתי סמ"פ אז, וסמ"פ זה סגן מפקד פלוגה, שהוא אחראי על כל הלוגיסטיקה. כן, אז ניצלתי את הציר הלוגיסטי בצורה מיטבית, כן.
העדפת להישאר עם הדרג מאחור.
כן, כן. כן. ובשנים הראשונות, באמת, אחרי שהשתחררתי, אז אני למדתי במרכז, בהרצליה, והיא למדה בירושלים, וסוף סוף שסיימתי את התואר, ידענו שאנחנו רוצים לגור ביחד. ואז חיפשתי דברים באזור ירושלים. שלחתי אז קורות חיים לעשרות מקומות, לא קשורים אחד לשני, כאילו... ואני זוכר את הרגע הראשון שתרחתי בקיאת יערים, הייתי בשוק, באמת, בשוק שקיים דבר כזה. כפר נוער זה מקום יפהפה אגב, מי שהיה שם.
מנו קיבל אותך?
לא, לפני תקופת מנו.
לפני מנו שימוני?
לא, רוני ארניק היה אז מנהל הכפר.
רוני ארניק, נכון, רוני ארניק.
כן.
אח של דנה דרך אגב, מהסוכנות.
כן. והייתי בשוק מהיופי של הדבר, מהדברים, ממה שקורה לחניכים שם, וכן, מכל הדבר הזה, של כפר נוער. וזה, נדבקתי בזה די מיד בג'וק הזה. זהו, וזה, והיום אני פה.
רגע, אז נכנסת לתחום החינוך ונדבקת בג'וק, ופתאום נחשפת לכפר נוער, והאם אתה כבר 10 שנים
נכון.
תוך כפרי נוער, נכון. אתה בקריית יערים ומבואות ים, יש לך פרספקטיבה, ועכשיו אתה עובר לנעורים.
נכון.
אז מה זה כפר נוער בשבילך?
כפר נוער, קודם כל זה מקום קסום, באמת.
אתה מכיר את הסלוגן של המינהל לגבי כפרי נוער?
לא.
כפר הנוער זה לא מה שחשבת, זה מה שחלמת?
מה שחלמת, כן.
והאמת שזה כל כך נכון.
נכון. וזה מדהים שכל כפר שאתה נכנס בו בארץ, ובשנים האחרונות יצא לי לטייל בהרבה כפרים, אתה מרגיש משהו מיוחד, זה משהו אחר, אבל משהו מיוחד. אז כפר נוער, קודם כל, זה דעתי מקום שמוציא יותר מהאנשים. זה מתחיל כמובן מהחניכים, שזה המטרה של הכפר, אבל זה מקום שבו החניך מוציא מעצמו יותר. ואני חושב שגם אנשי הצוות שדורכים בו מוציאים מעצמם יותר. ואני חושב שזה ארץ ההזדמנויות הבלתי נגמרות.
לגמרי, רק להגדרה אהבתי.
זה בסוף, לילד יש כל כך הרבה הזדמנויות למצוא את המקום שבו הוא מוצלח, הוא מצליח, הוא מתקדם. וזה הקסם, שם יישב הקסם בעיניי. אני חושב שמשהו שהוא מאוד מיוחד בכפרי נוער, ואין אותו היום למי שלא בכפר נוער, זה קצת לחיות כמו פעם, שיורדים ויש כדורגל בשביל,
נכון.
או שעושים לעשות שיחת נפש ולהסתכל על נוף, או לדפוק בדלת של חבר כי אתה רוצה להגיד לו משהו, דברים שנערים בעיר לא חווים.
בעצם נכון, גם הכל גם בתוך איזה בועה כזאת.
נכון. אני שומע יותר ויותר בשנים האחרונות הורים וחניכים שמגיעים ואומרים, אני רוצה, תוציא אותי מהטלפון, תוציא אותי מהמחשב, מהלופ הזה שאני נמצא, של להיפגש עם החברים רק באיזה משחק, והורים אומרים, תן לו, אני רוצה לתת לו את הילדות שהייתה לי. וקשה מאוד לתת אותה היום בעיר, וכפר נוער יודע עדיין לתת אותה. אני חושב שכפר נוער הוא קודם כל, אנשי הצוות, זאת אומרת, כפרי הנוער מאוד מאוד יפים, בטח הדס הנאורים, אבל כל היופי, גם הדשא והים והשיפוץ בבניין הזה והזה, הוא הוא בטל ב-60 כשאתה מבין את הצוות שאנחנו מספקים לחניכים, ואני חושב שהצוות הזה זה באמת, רק מי זר לא יבין את זה.
כן, גם הייתה לי היום איזו שיחה, ואמרתי, מי שלא חווה עבודה בכפר נוער,
כן.
גם הנושא של קהילה ועבודה ביחד,
נכון.
המשפחה מתערבת, ואת האינטנסיביות, ואת
נכון.
אפשר להסביר את זה.
נכון, ואת הצורך הזה כל הזמן לשים את עצמך, לרוב, לא במקום הראשון, לשים את עצמך, לשים קודם כל את הצורך של החניך, ובסוף אתה צריך לתת את התשומת לב ואת החשיבה, כאילו יש לך 25 ו-30 ילדים, ותפקיד המדריך הוא תפקיד שאין שני לו בעולם החינוך, ובכלל, באינטנסיביות ובמשמעות ובהשפעה.
הסכים איתך, אני זכיתי להיות מדריך בשני מחזורים, במים יגדות בית, ועד היום, אני כבר לא מעט שנים אחרי, קשר עם הילדים, החניכים והחניכות.
אין כמו הקבוצה הראשונה.
אין כמו הקבוצה הראשונה, לגמרי.
כן.
אז רגע, בוא תזקק לי בכמה משפטים את הגישה החינוכית שבנית לאורך השנים.
כן.
אתה גם נכנס תפקיד של מנהל פנימיה,
נכון,
אתה יודע,
נכון.
עכשיו הולכת לך השפעה נכון. ישירה, על איך הצוות שלך ייראה, על מה המשפטים שיהיו שם, על
נכון.
מה הסגנון ניהולי זה אחד, אבל מה הפואמה החינוכית שתשלוט במרחב? יש לך הרבה אחריות על הדבר הזה עכשיו.
כן, אני מאוד מקווה שאני אצליח להביא את הדברים שאני אגיד עכשיו, לקצה, לחניך בקצה, וזה בעצם המשימה שלי בתור מנהל פנימיה. אני חושב שאני קודם כל, אני קודם כל דוגל בזה שחינוך קורה מתוך התמדה ועבודה קשה. זאת אומרת, אי אפשר לעשות חינוך בעל הדרך, ואי אפשר לעשות חינוך בסיסמאות או בדברים, זאת אומרת, החינוך קורה במפגש הסיזיפי, היומיומי, ואני מאוד מאמין בזה, אני באמת מאמין שאיש חינוך טוב ומדריך טוב ותהליך חינוכי טוב קורה בחיכוך הבלתי נגמר הזה, היומיומי, האפור לפעמים. ומי שיודע להחזיק את זה ולעבוד קשה בתוך הדבר הזה, מגיע בסוף להישגים. אגב, אני מאמין לזה גם כמדד להצלחה של חניך, זאת אומרת, אני רואה חניך, אני מודד חניך לא לפי מה הוא משיג, לפי מה הוא משיג ביחס לעצמו, וכמה הוא עבד קשה כדי להשיג את זה. לצורך העניין, אני מעדיף חניך שיעלה מ-60 ל-70, מאשר חניך שעולה מ-80 ל-83.
כן, למרות שגם להיות מ-80 ל-83, לפעמים זה
נכון.
לא פחות קשה, נכון? אבל זאת אומרת, יש כאלה שגם ה-80 בא להם בקלות,
נכון.
ונוח נכון. להם וטוב להם. נכון. אתה רוצה כאלה שיוצאים מתוך אזור הנוחות ו...
נכון.
ויכולים למקסם את עצמם.
נכון, גם הצוות וגם החניכים. ואני מאוד מאמין גם באותנטיות. זאת אומרת, אני אנסה להסביר מה זה. אני, תומר שמדבר איתך עכשיו, ותומר שבבית, ותומר שעם החברים, תומר שעם החניכים, ותומר שעם הצוות.
אותו אחד.
אותו אחד.
כן.
ואני גם מאמין שככה צריך להיות הצוות.
האמת, אני חייב להגיד לך משהו, טוב שהעלית את זה, כי... אם יש מקום שכמעט ואי אפשר לברוח ממנו, זה בכפר הנוער.
ברור.
כי כולם רואים אותך פה עם המשפחה, שאתה בבריכה, נכון. ורואים אותך שאתה בשבילים עם
איך הילדים. איך אתה נוסע עם האוטו.
איך אתה נוסע עם האוטו, וגם שאתה מערך חברים עכשיו בחצר, כולם רואים אותך, זה לא שאתה כן. בא לעבודה, ובעבודה אתה מדבר א', ואז אתה הולך ועושה ב', נכון. שאתה בחיים הפרטיים.
נכון, וגם האינטנסיביות של התפקיד הזה, זאת אומרת, אתה לא יכול לדבר עם החניכים שלך על אני... צריך לעמוד בזמנים, ומי שלא יעמוד אצלי בזמנים יקבל עונש, ואז לאחר. כן. כמובן, בתוך זה נכנס גם הדוגמה האישית, שאני זה ככה...
מאמין בה.
מאמין בה, וזה חונכנו בצבא, כן. שנינו מכירים את זה, שזה א' ב' של הובלה.
נכון.
אני חושב שהחינוך הפנימייתי, אחד הדברים הכי חשובים שאנחנו נעשה פה בפנימייה, בסוף גם להיות הסוכן של המציאות של החניכים. סוכן של המציאות זה הכוונה שאנחנו צריכים להביא גם לחניכים את מה הם הולכים לפגוש בעולם. זאת אומרת, אני אתן לך דוגמה, נגיד אם חניך עכשיו מגיע בשעה, 3 שעות איחור מהשעה שאמרו לו להגיע לכפר, אז אני יכול להגיד לו בסדר, אבל לא קרה כלום, והפעם הבאה וזה, אבל בשום מקום אחר בעולם, לא מקום עבודה, לא דייט שהוא יקבע, לא כרטיסים שהוא יקנה לאיזושהי הופעה, לא יקבלו מצב כזה שהוא יגיע ב3 שעות איחור.
נכון.
ולכן התפקיד שלנו זה להיות הרבה פעמים, כי בתוך הכפר, הכל פה קורה, אפשר להסתדר עם הכל, אבל התפקיד שלנו זה הרבה פעמים להגיד, אוקיי, יכולים להסתדר עם זה שחרת, אבל אנחנו לא מסתדרים כי אנחנו צריכים את הסוכן של המציאות.
אנחנו אמורים, לפחות אנחנו משתדלים, לתת איזה פרספקטיבה לתמונת עתיד שתתפוס אותו בהמשך, איך מתמודדים.
נכון.
ואני חושב גם, אתה יודע, גם איך זה מוביל אותנו כהורים. אני הבוקר היה לי סיטואציה עם הבן שלי, שהוא, כהתנדבות, הוא עוזר במחנה קיץ לחבר'ה הצעירים, למנהל המועדון, כי הוא מאוד אוהב את המועדון, והיום בבוקר הוא התקשה לקום. אמר, אולי אני אגיד, אני לא בא, אני לא יכול. אז אמרתי, זה לא עובד ככה, כי אתה יכול להודיע מחר שאולי לא תגיע, שיש לך איזה משהו אחר, ואתה לא יכול ב7:30 בבוקר להודיע שב8 אתה לא מגיע, זה לא עובד.
כן.
ואני שמח, הוא קם, והוא התארגן, והוא הלך, אבל אני מסכים, כאילו, לתת להם באמת את ההכנה.
זאת אומרת, אתה אמרת לו את זה, לא כי ימות העולה אם הוא לא יגיע?
לא, דרך אגב, אני בטוח שגם אם הוא היה כותב לו, אני לא מגיע.
נכון,
לא
היה קורה כלום.
לא היה קורה כלום.
אבל אתה, התפקיד שלך זה גם לשים לו את המציאות.
כן, להגיד לו.
נכון.
ככה, בסופו של דבר, אני הייתי חושב, אני הייתי רוצה להתנהג, או שהייתי רוצה שיתנהגו איתי, ולכן נכון אולי נהוג ככה. עוד משהו על הגישה, אני חושב שאתה רוצה לסגור?
אני חושב, אני חושב אולי דבר אחרון, אני חושב שהדבר הכי חשוב למחנך בחינוך הפנימייתי, זה להיות זמין ונגיש. זה משהו שהוא קל להגיד ומאוד מאוד קשה לעשות, אבל אני מאוד מאמין בזה, שבסוף המדריך נמדד, המדריך, אני, כל איש חינוך...
מדריך, מדריכה.
מדריך, מדריכה, כמובן. כל אחד בחינוך...
לא, שאתה לא תיתן לנו פה מכות ליד, אנחנו עכשיו...
כן, זה, כן, אנחנו כן. בסכנה, טוב.
כן, אני לא, עכשיו... אנחנו צריכים, א', אנחנו צריכים להגיד וזה נכון, אבל טל, הנה בשבילך, מדריך, מדריכה, נכון. חנך, מחנכת.
נכון. נכון. אגב, לדעתי בצוות שלנו יש יותר מחנכות ממחנכים.
נכון.
אז אני חושב שהמדריך או המדריכה צריכים להיות נגישים וזמינים, זאת אומרת, וזה לא תמיד, זה לא תמיד קל, וזה לא תמיד מובן מאליו גם. והרבה פעמים אתה צריך גם לדעת לזהות ההזדמנות שהיא לאו דווקא ברורה מול העיניים.
אני אגיד משהו על ההזמינות הזאת, כי בסופו של דבר, הילדים יודעים טוב מאוד, האם אכפת לנו בשעות שאנחנו בכרטיס רק?
נכון.
בתוך השעון? או האם אכפת לנו באמת?
נכון.
האם אנחנו מוכנים גם להקריב דברים אישיים שלנו בשביל להיות שם בשביל אותו חניך או חניכה? או כשאנחנו כרגע לא בשעות העבודה, אז תעזבו אותי באמא שלכם.
נכון, נכון. גם יש משהו, אני חושב שאפילו שמעתי את זה פעם ראשונה ממך, אם אני זוכר נכון. את הדבר הזה שניצול הזדמנות.
נכון.
של...
תדבר עליו באוריינטציה.
נכון, נכון. וזה ממש, זה ממש מדויק, כי בסוף, כל מדריך מכיר את ההודעה הזאת, שלפעמים יש מחניך, איפה אתה? או, את אפשר לדבר איתך? את נמצאת? ותמיד אפשר להגיד, כאילו, אני מגיע בארבע, או... ולפעמים הדבר הזה הוא איזשהו פתח שאתה נכנס בו, וזה עולם ומלואו.
נכון. או פתאום, או פתאום שאתה נדרש לפנות ילד או ילדה לבית נכון. חולים ב-12 בלילה, נכון. אחד בלילה, נכון. ואתה רק לפני חצי שעה נכון. אולי הגעת הביתה עייף.
נכון.
וההבנה שיכול להיות לך רגע, צור להזדמנות משמעותי, של נכון. רגע מאוד משמעותי עם אחד מהחניכים או החניכות בקבוצה, זה משהו שצריך לדעת לקחת אותו בשתי ידיים.
לי יש חניך שאני באמת אוהב אותו אהבת נפש, אבל, ואני חושב שגם אותי, אבל הקשר בינינו נוצר מאיזושהי הזדמנות, שבאמת קשורה לבית חולים, בגלל זה נזכרתי בזה, שהוא עבר ניתוח אורתופדי מאוד מאוד מסובך, והוא עם רקע מאוד מורכב, שקל את אמו, ואבא שלו לצערנו לא בתפקוד שיכול, והוא די גדל עם עצמו ועם האחים שלו, והוא עבר ניתוח שיכלתי גם לא להיות איתו שם, ויכלתי, אח שלו היה איתו שם, ואחותו באה והלכה. ובחרתי מתוך ה-140 ילדים שהיו לי בשכבה, דווקא באותו רגע, באותו זמן, להשקיע בו את הזמן שלי. ובדיעבד גם אני נורא הסתבך הניתוח, והיה עניינים בירוקרטיים עם הרווחה, ועורכת דין שמלווה את המקרה שלו, וטוב שהייתי שם, ובדיעבד גם כשהוא פתח את העיניים, אני הייתי שם, כי האחים שלו לא יכלו באותו זמן. ומאותו רגע, עד היום, הקשר שלנו הוא ברמה אחרת לגמרי.
כן, 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 וזה זכות.
נכון,
זכות גדולה. זה זכות אדירה שלנו להיות חלק משמעותי בחיים של אחרים. תומר, אנחנו נעשה פאוזה, אנחנו נצא לשיר.
כן.
ואתה בחרת את השיר, ותכף תגיד מה השיר ולמה בחרת אותו. אבל אני כבר אכין אותך לשאלה שאחרי השיר, שיהיה לך זמן לחשוב על הדברים. אני הולך לשאול אותך שמה בעיניך ייחשב להצלחה בתפקיד.
וואה, אוקיי.
בסדר? אבל בוא תכניס אותם קודם כל לשיר.
טוב, אז השיר הוא Bridge Over Troubled Water. זה בתרגום חופשי לעברית, גשר מעל מים סוערים. והאמת זה ממש מתחבר למה שדיברנו עכשיו, כי זה שיר שמדבר על מים סוערים, זה ההצרות שלנו, הבעיות שלנו. ובשיר של סיימון וגרפינגל, הם בעצם, הוא אומר למי שהוא שר, שהוא יהיה בשבילה גשר שיעבור את המים הסוערים. והוא אומר בפזמון, הוא אומר, אני אניח את עצמי כמו הגשר, כמו גשר, אני אניח את עצמי, ואנחנו הרבה פעמים עושים את זה, אנחנו פשוט מניחים את עצמנו על הבעיות, על המים הסוערים של החניכים, ובסוף השיר גם הוא אומר לה, הוא אומר לה, לילדה, לא יודע אם זה שכתוב לילדה או אהובה, אני לא יודע, אבל הוא אומר לה, תפליגי, תפליגי במים, תפליגי לחלומות שלך, תפליגי קדימה, אני מפליג מאחורייך, וזה מאוד מאוד, מאוד מאוד מתחבר לי לתהליך כזה.
קודם כל, תודה. אני חושב שזאת בחירת שיר מצוינת.
זה גם שיר מאוד מאוד יפה ומרגש, בלי קשר ל...
כן, אתה יודע, דווקא שדיברת, אתה יודע מה עלה לי בראש, יש את אורנה שאיבדנו השנה, שנפטרה.
אורנה נגר, זכרונה לברכה.
כן, שהייתה מדריכה המון שנים במבואות ים, וגם אני זכיתי להיות המנהל שלה, ולעבוד ביחד איתה.
היא גם זכיתי להיות רכז שלה.
ולעבוד ביחד איתה, ובאמת התחושה שהיא תמיד הייתה שם, לא משנה מה, לחניכים, גם ברגעים הכי קשים, ו...
כן, אז בוא נקדיש את זה לאורנה.
יאללה, מקדישים לאורנה. שיהיה. מתאים.
See how they shine.
אשתדל לחזור אחרי שיר כזה. תודה, תומר. ליה, תודה רבה על הכל. תומר, לפני שיצאנו לשיר, אמרתי לך שאני אשאל אותך על מה ייחשב הצלחה בתפקיד. אני מקווה שחשבת כן, קצת.
כן. אני חושב שהצלחה מבחינתי יהיה שהפנימיה תהיה מקום שהוא בטוח לכל הילדים, כל החניכים שמתחנכים בו, ושכולם מתפתחים בו, כל החניכים שנמצאים פה מתפתחים. אני חושב שהייתי רוצה גם לראות החניכים כבוגרים מיטיבים ותורמים לחברה, יוצאים בשנת שירות, עושים שירות משמעותי. זה הצלחה ביניהם.
ולך אישית כמנהל, בעוד 3-4 שנים, נניח מהיום, מה אתה מאחל? ברמה האישית שלך, מול הצוות, מול המקום עצמו.
אני מאחל שכל הדברים שאני מתכנן והחלומות שלי יקרו. אני מאחל...
אני כבר אומר לך שכנראה זה בעניין שלא, בסדר?
נכון.
גם חלק זה טוב, אתה יודע.
נכון, חלק. אני מאחל לעצמי שאני אצליח להעביר לצוות ודרך הצוות לחניכים את ה... האנרגיה שלי, את הגישה שלי, את התפיסה החינוכית שלי. אני מאחל שאני אהיה מנהל שמפתח את הצוות, שאנשים ייצאו מפה להיות רכזים ומנהלים במקומות אחרים. כי זה יגיד שטוב להם, וזה יגיד שהם מתפתחים, וזה אומר בהכרח גם שהחניכים טוב להם ומתפתחים.
אתה יודע שאני קיבלתי את התפקיד של לנהל את הפנימייה, במבואות ים, לא כל נהל פנימיה, אני חושב שזה תפקיד של חיים.
כן.
תפקיד סופר משמעותי. הייתה לי זכות לנהל פנימיה 7 שנים. אבל אני זוכר שבסוף התהליך, והיה מכרז ארוך, אני זוכר שבסוף התהליך קיבלתי טלפון אז ממשה, שהיה מנהל הכפר, ואמר לי שלום, משה, מנהל הכפר, ורציתי להגיד לך שבחרנו בכלל לנהל את הפנימיה, אני זוכר שבאותו רגע אמרתי לו, תודה, אני שמח. נקטקתי את הטלפון, בדיוק חזרתי עם קניות מהסופר, נכנסתי הביתה, היינו בפנימיה הצבאית. אמרתי, מיטל, מה עושים עכשיו? אני זוכר שנכנסתי אפילו קצת לטיפה לחרדה, כי בסופו של דבר זה הגיע, נהן מסגרת גדולה, מסגרת שאני עכשיו הולך לתת את הטון. ממה אתה הכי חושש?
יש הרבה דברים שאני דואג מהם. דואג וחושב איך אני מפצה על הדאגה הזאת, איך אני עושה דברים כדי שאני אדאג פחות. אבל אם יש משהו אחד שאני יכול להגיד שאני חושש ממנו, אני הולך לנהל פנימייה גדולה. אנחנו הולכים להיות שנה הבאה, בעזרת השם, 360. שחלק גדול גם לא דוברים עברית, לפחות לא מגיעים כדוברי עברית. ואני חושש מאיך אני אוכל להיות משמעותי ברמה האישית, כתומר. גם בכמות הזאת, וגם לכאלה שלא דוברים את שפת האם שלי, או אני לא דובר את שפת האם שלהם, יותר נכון. וזה משהו שעוד לא התנסיתי בו, בלהיות משמעותי למישהו שאני לא מדבר את אותה שפה איתו.
מה זה דמות משמעותית בשבילך?
דמות משמעותית זה דבר ענק. בסוף דמות משמעותית זה מישהו שאתה מסתכל עליו, ואתה אומר, הוא השפיע עליי, הוא קידם אותי, הוא...
היה שם.
היה שם, נכון. דבר גדול. אבל כשאתה כזה אתה יודע, וכשיש לך אחד כזה אתה גם יודע. קשה מאוד להגדיר את זה, אבל אם אתה כזה למישהו, אתה יודע שאתה כזה למישהו. זה גם הפוך, אם מישהו כזה בשבילך, אתה יודע את זה.
זה תמיד יש את ה... כשאתה קולט מישהו לתפקיד ניהול, אז תמיד הניהול מתחלק לשניים, הוא חלק לפדגוגיה ולניהול כניהול.
כן.
וגם פה, שככה עשינו את כל התהליך, אז הסתכלנו על שני הדברים האלה, מצד אחד הציר הפדגוגי, איזה איש חינוך אנחנו רואים מולנו, מה התפיסות שהוא מביא איתו, מה הערכים, מה הדמות, או הוא בנה לעצמו כדמות חינוכית, והדבר השני זה איך הוא יהיה כמנהל. ובמעבר הזה, מרכז המנהל, זה קפיצת מדרגה גדולה. יש דברים שאתה יודע ש... לחיות לך קשה קצת, או ש...
אני חושב שבאמת העניין שדיברתי עליו עכשיו, על להבין איך אני מצליח לגעת בכל כך הרבה ילדים, כל כך הרבה חניכים וחניכות, כשאני לא המחנך הישיר שלהם, וגם הם גם לא בגודל של שכבה, כמו שהייתה לי. אני חושב שזה הדבר שאני ביני לבין עצמי עוסק בו. כמובן שיש את ללמוד את המקום, ואת המסורת של המקום, ואת התרבות הארגונית, ואת הדברים שכרגע אנחנו רוצים לקדם, ואת הדברים שצריך לשמר, ויש פה המון המון דברים כאלה. יש פה, אני פה מסתובב כבר חודשיים, פחות או יותר, ואני פוגש פה אנשים מדהימים, ועשייה מטורפת בפנימייה, מהקבוצות איכות, דרך דברים שקורים על ידי המחנכים בקבוצות, דברים מדהימים, באמת.
קודם כל על זה אנחנו גם צריכים להגיד תודה לשוני.
בטח.
אחרי 5 שנים של עשייה משמעותית.
הפנימייה היא פנימייה חיה, תוססת, עושה, מקדמת, וזה לא, זה לא מובן מאליו, זה מדהים, ומרגישים את זה מהרגע הראשון שאתה דורך פה.
תגיד לי, תומר, אנחנו רגע נעבור לדברים קצת לא פורמליים, מה ככה, לא עבודה, ונשחרר okay. קצת. אמרת שאתה אוהב כדורגל, נכון? נכון. יש שחקן שאתה הכי אוהב.
וואו. אני מאוד מאוד אוהב את שירן ייני. אני מאוד אוהב את שירן ייני.
האמת, שנה שעברה הוא הגיע למועדון של הבן שלי לפגוש אותם.
אני מת עליו, אני...
למה דווקא שירן?
הוא קפטן של מכבי, והוא קפטן, הוא קפטן במלוא מובן המילה. הוא יכול לא לשחק שנה, לעלות ולתת את המשחק של החיים שלו, וכאילו אתה לא... ואתה יודע שכל פעם הוא ייתן את המקסימום. לא משנה, גם אם עכשיו סבסבו אותו וישימו עליו גול בהגנה, אתה יודע שהוא עשה את המקסימום. והוא פשוט, הוא מקביסט. כי מי שיודע מה זה מקביסט, אז הוא הכי מקביסט שיש. ווינר.
הייתי בטוח שאתה הולך להביא לי פה את רוברטו בג'יו.
לא, שירן
ייני. ופתאום באת לי עם שירן ייני.
שירן ייני.
כל השאלות להמשך לקחת לי עכשיו. רגע, אז תגיד לי, חוץ מכדורגל, ספרים, סרטים?
ספרים אני בעיקר קורא דברים שמעניינים, לא רומנים וסיפורים, בעיקר אוטוביוגרפיות או דברים על, בנושאים שמעניינים אותי. אגב, גם על כדורגל אני קורא קצת וזה...
כן, מה? כן. מה על דוגמה?
קראתי לא מזמן את הספר של מליקסון, קראת אותו?
לא.
ספר מצחיק. פשוט מצחיק.
מי שלא יודע, מליקסון הוא שחקן שהתחיל בביתר, ועבר לסיימת את הקריירה בבאר שבע.
נכון, הוא לא התחיל בביתר, אבל הגיע לביתר שם בתקופה
של... איפה הוא התחיל?
הוא התחיל, הוא מיבנה, והקבוצת בוגרים הראשונה שלה הייתה באר שבע.
באמת? אה, את זה פספסתי, כן.
לביתר הוא הגיע כבר בכל הגיידמק והכוכבים וזה. אבל ספר מצחיק ברמה שאתה קורא וצוחק בכל רעם, שזה כיף. בסרטים, אני אוהב סרטים שהם ממש דבילים, ואני לא צריך לחשוב בכלל. כמו קומדיות כאלה, סטייל בדרך לחתונה, עוצרים וויגאס וכאלה. גם ישראליות, חתונה קולומביאנית, נגיד סרט שראיתי, חושב שמאות פעמים. או סרטים שממש גורמים לי לחשוב, ואני יוצא איתם עם מסקנות לחיים כזה.
טוב, תגיד לי, הסתובבת קצת בכפר.
כן.
ראית הרבה מקומות בכפר. מה צד לך את העין? איזה פינה צד עליך את העין?
צד עלי את העין, הפינה שנמצאת שם, השכחה שנמצאת ליד המרכז גלישה, זה נראה לי מקום שאתה מתיישב בו, ודברים קורים לך שם באופן אוטומטי. זה כזה מקום שפותח את הלב, פותח את הנשמה, ובא לי כבר... לשבת שם באיזה שיחה אישית בהשכחה הזאת.
השכחה שהכינו, זה סוכת ההתבוננות, שהכינו חבר'ה מיוטבט לפני שנתיים, אני חושב.
באמת? לא
כן,
יודעת,
כן, כן, כן. כפרויקט ציום שלהם. אחת האמירות הייתה שבאמת אחד הדברים שהכי קשה למצוא בכפר נוער, זה באמת המקום.
פינה.
כן, בדיוק.
לגמרי.
בתוך החדר יש לך כולם בחדר. נכון. אף אחד לא עוזב אותך
בשקט. מה שיפה במקום הזה, שזה באמת פינה. זה, כן. אין לה שום דבר קרוב אליו. זה, כן. גם אם אתה במרכז גלישה, אתה לא מספיק קרוב.
נכון.
גם אם אתה במגורים, אתה לא מספיק קרוב, זה פינה.
אני מסכים איתך חלוטין, זה גם, זה, זה גם, גם לא גמורה כזה עד
כן,
הסוף.
כן.
זה כאילו שזה...
אני אוהב דברים שהם לא...
לא עשויים, לא, לא well done.
לא, כן, לא fine.
לא fine, לא fine. כן. תגיד לי, ואם היית, אני חוזר עוד הפעם לזה, אם היית יכול לבחור כל דמות, כולל בהווה וכולל בעבר, כל דמות שאתה יכול לשבת איתה לשיחה אחד על אחד, רעיון אישי, בארבע עיניים, מי היית בוחר?
וואו, יש המון המון אנשים שמעניינתי לשבת איתם. אמרתי מקודם שאני בפוליטיקה, אז כמובן, כל ראשי הממשלה של מדינת ישראל, כל אחד, באמת סיפורים הזויים שהיום, כאילו, דברים שקרו לאנשים. אבל כשאני חושב על, על משהו שבאמת... באמת גם הרערתי בו בעבר כזה, סבתא שלי, בת 96.
וואלה.
תיבדל לחיים ארוכים. היא כבר עם חיים ארוכים, אבל תיבדל עוד. היא ניצולת שואה, הייתה בגטו, בגטולוג, גם במחנות, במחנות באושוויץ ביקרנאו. ואני חושב שאם הייתי יכול לחזור לנקודה בזמן, בהיסטורית, הייתי רוצה לפגוש אותה ישר אחרי המלחמה. ולשמוע את הנקודת זמן הזאת, זה עלה לי פעם ראשונה שהייתי כקצין
בעדים
במדים, באושוויץ.
גם לי יצא להיות במשלחת כזאת,
עוצמתית
מאוד.
עוצמתית ברמות, אי אפשר לתאר מה שאנחנו חווינו שם, כשאתה שומע את המגפיים צועדות שם בכניסה. ואני זוכר אותי...
שאתה גם עומד עם המדים שם בער האפר, במיידנק,
זה... פשוט, פשוט חוויה מטלטלת. ואני זוכר שהסתובבתי בבירקנאו, וכל ההסתובבות שם דמיינתי את סבתא שלי שם, איך, מה, איפה היא ישבה, מה זה, איפה היא חוותה את הסיפור הזה, איפה קרה הסיפור הזה. כי אני מכיר את הסיפור שלה די טוב. ואני זוכר, כתבתי לה מכתב משם, אז עוד היו כותבים מכתבים. כתבתי לה מכתב משם, ובאמת במכתב כתבתי לה את הפגישה הזאת בין, אז הייתי סגן, סגן תומר, עם המדים והסמלים של חיל שריון, הקומטה, הסיכות, ואינקה הקטנה, קוראים לה אינקה, שר אינקה, שרה בעברית. וממש כאילו כתבתי לה במכתב את הפגישה הזאת, והמכתב הזה שמור אצלה ואצלי עד היום. זאת אומרת, טוב. אני עותק. ואני הייתי רוצה להגיע לפגישה הזאת. אם אפשר גם עם מדים, אז בכלל, אבל הייתי רוצה להגיע לפגישה הזאת.
תגיד לי, היא יודעת שייחס עכשיו לתפקיד שלנו?
בטח, פנימיה. בטח.
ההורים יודעים?
בטח, כן.
משהו שמישהו מהם אמר?
אני חושב שכולם... כולם מאוד גאים בי, גם בזה שאני עושה...
דברים משמעותיים.
דבר משמעותי. וגם שאני עובד קשה, זאת אומרת, כל הדברים שעשיתי, עשיתי, לא חיפשתי בשום שלב קיצורי דרך, ואני חושב שהם... אני יודע, אני מכיר את ההורים שלי, וההורים שלי יודעים להעריך את זה מאוד. זאת אומרת, שאני עושה את הדברים באופן יסודי, ואני מאוד מאוד גאה שעשיתי את התהליך ממדריך, לרכז, למנהל כרגע. זה משהו שאני מאוד גאה בו, ואני חושב שזה, אני גאה בו כי ההורים שלי גאים בדבר הזה.
זאת אומרת, לפני שאנחנו מסיימים, אנחנו נשמע שיר ואז נסיים.
אוקיי.
בסדר? אז מה השיר השני?
השיר השני זה נופל וקם, של להקת שבק סמך. שבק סמך, מי שלא מכיר, זה להקת ראפ, היפופ, איך שתקרא, זה היפופ ישראלי. זה היה הלהקה שלי שהייתי נער. הייתי הולך, היינו לוקחים מוניות שירות לתל אביב לחכות להם בכניסה לברבי, והיינו הולכים עם, אבא שלי הביא לי חולצת אוקי מארצות הברית, והיינו הולכים עם מכנסיים רחבות ורחבים, וחולצת אוקי, והיינו בטוחים שאנחנו ראפרים, וזה הייתה הלהקה שלי. רוב השירים שלה אי אפשר להשמיע ברדיו נעורים, אבל השיר הזה דווקא כן, וזה גם שיר ש... בסוף, אם מקשיבים למילים שלו, אפשר לקבל ממנו משהו, ואולי משפט אחד שאני כן אצטט מהשיר, זה, אולי זו החברה שקורסת, אם זה לא מקום מתאים למחפשים של הקשת בענן. אולי גם רלוונטי מאוד לתקופה הזאת.
ממש רלוונטי לתקופה. אני גם מסתכל על הזמן, ולא יהיה לנו זמן לחזור אחר כך, אז אני עכשיו רוצה להגיד תודה. גם על רעיון מרתק, אני רוצה לאחל לך בהצלחה, כי הצלחה שלך היא הצלחה של כולנו.
ברור.
ואני רוצה באמת לבקש מהצוות ומהחניכים ומההורים לקבל אותך בחיבוק ובברכה.
הלוואי, אני מחכה לזה בחיליון עיניים.
יאללה, תודה, תומר.
יאללה.
אתם מאזינים לרדיו על הגל, הרדיו של כפר הנוער הדס הנעורים.